ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמרנו שהתורה ניתנה לנו בשתי קומות. קומה אחת יש את התורה, התורה עוסקת בענייני אורות תרי"ג, שהם חידושים שבלעדם, בלי שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, לעולם לא היינו מגיעים להבנות הללו. אף אדם בעולם לא יכול לכוון למצווה אחת קלה מדעתו. וגם באותם דברים שנקראים משפטים בתורה, אז נכון שחלקם היינו כן יכולים להגיע, כמו שרואים שאומות העולם מגיעים, אבל לא באופן שזה משולב עם העניין האלוקי, שזה נקרא חוקים ומשפטים צדיקים. הצורה המדויקת הזאת, איך אפילו המשפטים האנושיים מכוונים לתוכנית של העולם, זה נקרא ומי גוי גדול. אז ישנם דברים שהם מחולקים, מורכבים, אבל בסך הכל, כל התרי"ג, איפה שהקדוש ברוך הוא ראה לנכון להתערב מצד השמיים, אז הוא בא לתת את הקומה העליונה שלו. אבל ישנה קומה שהיא קומה ראשונה שנקראת דרך ארץ, שקדמה לתורה, ששם אנחנו צריכים לטפל באותם דברים שהם ודאי ודאי סותרים את סדרו של עולם, מה שנקרא כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. איפה שיש השחתת הדרך ארץ, שם אנחנו צריכים לטפל בעניינים האלו רק מצד הקומה הראשונה. אמרנו אדם שינסה לטפל במידות הרעות שלו דרך הקומה השנייה, הוא יגיד אני אתפלל, אני אעשה כל מיני סגולות, אני אקיים מצוות, זה לא קשור אחד לשני. אתה צריך קודם כל להיות טוב, שהרע לא יאחז בך. כל מה שקשור לעניין של צדיק ורשע, זה קשור למערכת התורה. כל מה שקשור לטוב ורע, אפשר גם מהקומה הראשונה שהקדוש ברוך הוא יצר, אפשר להגיע ל לתקן, להסיר את הרע ולדבוק בטוב. אז עכשיו מהי הנוסחה? אני חוזר על עיקרי הדברים. מהי הנוסחה שעל ידה נוכל לדעת שאנחנו שייכים אל הטוב ולא אל הרע? אז אמרנו את הנוסחה של המסילת ישרים בפרק י"א. הוא אומר שהגדרת כל המידות הרעות, כולם רעות בעצמן ורעות בתולדותיהן, וכולן חוץ משורת השכל והחוכמה. אפשר לראות דבר שהוא מגדיר את הרוע שהוא חוץ משורת השכל והחוכמה. השכל, אמרנו, יש לנו את האותות האלוקיים הנשמתיים שאומרים לנו הדבר הזה הוא בלתי ראוי, ויש גם את החוכמה. הוא הטביע בנו בחוכמה אפילו האנושית, שאנחנו נזהה מתי זה סותר את הסדר העולמי. אנחנו הצענו הצעה כזאת: ניקח כל מידה רעה ונגדיר אותה מהי, ואחרי שנגדיר אותה נוכל מיד לזהות מתי היא תחת שורת השכל והחוכמה ומתי לא. אם היא תחת שורת השכל והחוכמה, היא תפסיק להיות רעה, היא תהיה אגונה. האם היא משובחת? לא חייב להיות משובחת. יש דברים שהם לא רעים וגם לא הכי לא מילד החסידותה, אבל אני לא רע. קודם כל נלך שלב אחרי שלב. בשלב ראשון לא נהיה רעים. אחרי שלא נהיה רעים, נוכל אחר כך לחשוב אולי אני אתחסד ואולי אני אכנס לפנים משורת הדין. אבל קודם כל, אדם שידלג, הוא עושה לעצמו עוול. לא מדלגים, כי מה שאתה עושה נכון, אתה אחר כך משם יכול להתקדם יותר קדימה. אז הגדרנו כך, התחלנו להגדיר את מידת הכעס, ואמרנו מידת הכעס הגדרתה תסכול מרצוני שלא נתמלא. זה בעצם הגדרת כעס הכוללת. כל רצון של אדם שהוא לא מתמלא לו, הוא מיד מתקומם וכועס. למה? כי הוא רוצה. עכשיו, זה יכול להיות כעס מרצון צודק שבאמת מישהו עשה לי עוול, פגע בי, בממוני, בכבודי, בגופי, בכל מה שבאמת ההתקוממות שלי היא צודקת, היא טבעית, היא נכונה, היא בריאה. ואז גם אם אני אראה כועס, אבל זה לא נקרא כעס רע, כי הכעס הגיע משורש קדוש, משורש טוב, בריא, לא קדוש אבל בריא, שורש בריא. אדם שלא מרגיש שמקים אותו והוא לא מרגיש, אז הוא האדם הלא סביר. אדם נורמלי מרגיש, עומד על שלו, עומד על ממונו, וככה אדם, ככה נוצרנו לפי כללים אמיתיים של גבולות. אבל איפה שהכעס שלי יגיע ממקום של ציפייה לא אגונה, אני פיתחתי ציפייה ילדותית שאני רוצה כך וכך, וישאלו אותי, תגיד, למה פיתחת את הציפייה הזאת? הוא אומר, ככה, כי בא לי, כי אני רוצה. טוב, אז ידענו שמדובר פה בהשחתה גדולה. כאן זו הגדרת הכעס הרע, שאדם מפתח ציפיות מעצמו ומהסביבה לדברים שאין להם שום כיסוי הגיוני. אז עכשיו אנחנו צריכים לקחת דוגמאות ולנסות לראות שהדברים מאוד מאוד ברורים, הם לא מורכבים, דברים מאוד מאוד פשוטים. אז קודם כל נסכים על הדבר, על הכעס הצודק, שאנחנו מהיום ניתן לו, נגייר אותו ונקרא לו שם חדש, כי לשון המשנה לא נקרא לו מהיום כעס, נקרא לו תרעומת. אני מתרעם, אני לא כועס. המשנה אומרת במציאה, אין לו עליו אלא תרעומת. איך מותר להתרעם? כי זו תרעומת. אדם עשה לי עוול והוא ביטל איתי את ההסכם, אפילו שמבחינה דינית אני לא יכול להוציא ממנו כסף, אבל הוא עשה לי עוול, אז יש לי עליו תרעומת. ואם יבוא בערב ראש השנה אליי לבקש ממני סליחה, אז אני אגיד לו, אני אסלח לך רק אם ישלם לי את הנזק שגרמת לי, אפילו שאתה חייב רק בדיני שמיים. אבל אני אנצל את אם אתה באמת חושב שעשית עלייה, ואתה יודע שיש לי עליך תרומת, אז אני לא אמחה לך שתשלם לי. זכותי לעשות גם דבר כזה. בכל אופן, יש כזה מושג שנקרא תרומת. אז מהיום נקרא לכעס צודק תרומת, ולכעס שאינו צודק נקרא לו כעס. אפילו שהליבה באמת אין שום הבדל, אפשר לקרוא לזה כעס או לזה תרומת, זה רק סימני דרך כדי שאנחנו לא נתבלבל. כן. תשמור טינה. מי שעושה לך עוול, תשמור לו טינה. מי שעושה לך עוול, לא מבקש מחילה, ואומר לך, מכריז לך שמחר הוא ימשיך הלאה, אז לא תמשור, תשמור לו טינה. מה, תחייך אליו, תאהב אותו?
צריכים להבין אבל
יהודים.
הקדוש ברוך הוא מכוון, גם יש דברים שאנחנו לא יודעים.
זה לא רלוונטי. זה שני דברים נפרדים. מישהו בא וגזל לך את הארנק, אז תגיד לקדוש, אתה תפעל בשני מישורים. מישור לך, תזמין משטרה, ותרדוף אחריו, ותנסה, ואם צריך אפילו תקה אותו. למה? כי הוא איש רע שבוחר ברע וצריכים לטפל בו כמו בבחירה רעה. אחר כך תחזור הביתה ותשאל את עצמך, למה האיש הזדוני הזה פגע רק בי ולא באף אחד ברחוב? כנראה שיש לי משפש במעשיי. למה אני הייתי זה שנפגעתי מאותו בוחר ברע? הייתי יכול, מעלי מספיק זכויות, אולי הוא היה מנסה לגנוב ולא מצליח, כמו שזה קורה לו הרבה פעמים. אז אני מחלק את הנושא לשתי סוגיות, מול בעל הבחירה עד הסוף, מול למה ממוני נפגע, כי יש צריך לפשפש במעשה. יש שני דברים לגמרי לגמרי שונים, לא מתבלבלים. כן,
מה שאל המסעד השנים, לא אומר שצריך עד הסוף למחוך על תתינה?
מתי שזה מגיע משורש רע, שם הכוונה היא מתי שהוא בא לבקש מחילה. אדם שלא יבקש מחילה, אין לנו שום, אין איסור, לא תשנא את אחיך בלבביך. מותר לשנוא אדם רע מעל הלב. תגיד אתה, דבר על תורת משה, למה מסילת ישרים. אני שואל אותך שאלה, מותר לשנוא אדם רע? מרא בפסחים דף קוף י' ד', מה זה שור שונחה? אדם שרואים בו שעובר עבירה ואתה עד יחיד, אבל אם הוא פוגע בך הוא בטח רשע, אז מותר לאדם לטעות. אתה אומר לו, אתה מוכיח אותו ואומר לו, תגיד, למה פגעת בי? למה? תלך, אני אתן לך עוד מכות. אתה רואה אם יש לך עסק פה מולך, יש לך מצווה לאהוב אותו? מה פתאום? תתרחק ממנו, איש כזה. אנחנו האנשים הכי רכים והכי רחמנים למי שבא לתקן. אדם שמכריז שהוא רוצה להישאר בראשו, אנחנו ממש ממש לא סלחנים לרוע. אנחנו ממש הלוחמים הכי גדולים נגד הרוע בעולם. כן.
איסור לא לקום ולא לתור זה מעל?
לא, זה לא מעל. גם לא תיקום ולא תיתור, לדעת כמעט רוב הראשונים, חוץ מדעת יחיד אחת, שפשט הגמרא במסכת יומא, מדובר, הגמרא אומרת לעדיה, שזה רק נקמה ונתירה בממון, ולא נקימה ונתירה בצער. מה ההבדל? אני אסביר לכם את הפשט הגמרא, למה הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת כך, תתארו לכם, מישהו בא מישהו בא אליך, אני מצייר לכם ציור כזה, מישהו בא וביקש ממך משהו, תעזור לי טובה, תעשה לי, אני יודע, משהו בסיסי, ואתה אומר, מתעלם ממך בצורה מופגנת, שממש מזלזל בך, וכך לא אכפת לו ממך. אחרי 5 דקות הוא יבוא, הוא ייתקע עם האוטו, והוא יצטרך את העזרה שלך. אז מה התורה רוצה? שאתה, אני אגיד לך מה התורה אומרת. אולי אוטו זה לא, זה לא הדוגמה הנכונה, כי באוטו יש משהו, אולי התורה לאדיה אומרת אחרת. אבל נדבר קודם כל, נדבר בצורה לפני אוטו. לא משהו שאדם תקוע באמצע הדרך, שבזה זה אולי יהיה כללים חריגים. אדם, אני באתי לשכן שלי, מבקש ממנו, תן לי משהו שאני צריך לרגע אחד, אומר לי, תורק עליי את הדלת, לא רוצה לתת לך. אחרי 5 דקות הוא בא לבקש דבר אחר. מה התורה רוצה שאני אעשה? לתת לו? אני אומר לכם, לא לתת לו. מה? לא לתרוק, אני אגיד לו, שכחת מה שהיה לפני 5 דקות?
זה לא פעם קודם לפורק?
מה? חכה רגע, לא, לא.
ולא מקישים את זה להכל?
לא, אני חושב שלא. יש כללים בעולם, כללי התנהגות. לא יכול להיות שהרשעים יחגגו על הצדיקים כל היום ישבו ויחטפו מכות, והרשעים ינצלו את זה ויגידו להם, תן לי, לא תיקום ולא תיתור, תן לי, בואי נה, בחור.
תעשו את הראש עם יצר. רגע, חכה רגע.
עוד רגע אנחנו נגיע לסוגיה הזאת. קודם כל, לא יכול להיות שהאדם יישאר ברשעו, והתורה תגיד לי, תשכב לו תחת הרגליים, והוא ימשיך לחבוד בך. דבר כזה בלתי אפשרי. תראו לכם, מישהו מתנפל לכם ברחוב, ומתחיל להקוד בכם, ואתם מתחילים להתגונן. לא תיקום, לא תיקום, לא תיקום, כמה הוא משיך. נו, תגידו לי, זה נורמלי? איפה קצת סבירות? מה, לא, יש כללים בעולם, איך אדם נקרא מוגדר כרשע, או שהוא אדם שוגה. יש לנו כללים. אז שימו לב כמה דברי הגמרא הם נפלאים. מה הכוונה בממון? שימו לב, אני באתי לחבר שלי וביקשתי ממנו, הוא לא פגע בכבודי, הוא לא צייר אותי, והוא לא מבקש מחילה וממשיך להתנהג לא יפה, אלא מדובר, באתי לה וכאילו, אתה יכול להשאיל לי את האוטו שלך? אמר לי, לא. לא פירש לי למה, אמר לי, לא. טוב, למחרת, אנחנו שכנים, הוא בא, אני יכול לקבל את האוטו שלך, גם נתקע לי האוטו? לא. אתם מבינים? זה נקרא לא תיקום. למה? בוא נסביר למה. תגידו אתם למה. למה זה לא תיקום? מה ההבדל למה שאמרתי מקודם? פגע בך? הוא חייב לך משהו? לא חייב לי כלום. איפה כתוב בתורה שהוא חייב להשאיל לי את האוטו? זה למעלה ממידת חסידות. אדם לא צריך לתת את הכלים שלו לשכן. השילני מגלך. איני משילך. לא כתוב איני משילך ואמר לו וקילל אותו וצייר אותו. איני משילך. למה? אני צריך את זה. למה? יש לי דיני קדימה. יש לי 1001 סיבות. אבל אתה רוצה, אתה היית מתוסכל, כי היית מאוד צריך את המגל, אתה מנצל להראות לו שהוא במצוקה וצריך מגל, איך אני הרגשתי בשעה שאני הייתי מתוסכל והתאכזבתי לשמוע את הלא. זה אסור. אבל אדם שמצייר אותך בדברים, אומרת הגמרא, אדם שפוגע בך, מה זה העולם הפקר? הוא ימשיך לצייר אותי ואני אמשיך לצאת לו את כל הטובות שבעולם, יש כזה סדר? תגיד לו, אני לא אומר לתרוק עליו בחזרת הדין, לא, אתה שכחת מה שהיה? אז אם הוא יתנצל ויגיד, אני ממש מתנצל, אפילו לא אכפת לי שההתנצלות שלו תהיה מחמת הלחץ שהוא נמצא בו, והוא כעת נאלץ. דרך אגב, אני, דבר מאוד מעניין, שאפשר לראות את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כל מי שפוגע במישהו, בסוף, הקדוש ברוך הוא מגלגל שהוא צריך לו בסוף. ככה סדר העולם. מי שיתבונן לאורך שנים, יראה את ההנהגה הזאת. אי אפשר לשחק יותר מדי זמן בעולם. הקדוש ברוך הוא תמיד לוחץ אותנו, אי אפשר להרים את הראש לאורך זמן. אתה גיבור גיבור, בסוף כולם צריכים את כולם, ובסוף תיפול בדיוק, אתה זקוק לעזרה, ואז עדיף תמיד אמר לרדת מהעץ ברגע הראשון, לא לחכות, לרדת מהעץ אחרי 10 שנים זה הרבה יותר קשה. לבוא לבקש מחילה מיד, לא לחכות לערב יום כיפור אפילו. משהו לא... על כל פנים, אז יש צורת התנהלות בריאה. אדם עשה עוול, אז אומרים לו, אתה זוכר מה שהיה אתמול? אם הוא יבוא ולהתנצל ויגיד, או יגיד, לא התכוונתי, עוד יותר טוב, אם הוא אומר, באמת שגיתי וטעיתי ואני מבקש סליחה, והמצב המצוקה שלו גרם לו להתנצל, גם טוב. אז אני מיד סולח, אני יהודי, אני לא שומר עברה, אבל העולם צריך להיות סדר תיקון. לכל צער, לכל פגיעה, צריכה להיות מערכת פיוס, להחזיר את הכבוד של כל יהודי למקומו. ואם אדם שלא רוצה לתקן את מעשיו, אז אומרים לו, אדוני, אני לא, זה לא ייתכן דבר כזה, אתה לא, זה ממש לא מגיע לאדם שמתנהג כמוך, שיעזרו לו.
עדיף שהוא לא ייתן לו?
מה?
עדיף שהוא לא ייתן
אני
לו?
אני חושב שכן.
הרב עושה חילוק יפתן, השני לא השאיל לי כוס סוכר, לבין אם הוא לא השאיל לי כוס סוכר, והוציא לי לשון ואמר את בהפגנתיות.
הגמרא אומרת, זה לא חילוק שלי. הגמרא מחלקת בין ממון לצער. וככה רק, פשט הגמרא, יש דעת יחיד מלי אסמג ש... שמנסה להגיד אחרת, אבל זה באמת, באמת זה ממש לא, זה סוגיה מפורשת. זה
הלכה פסוקה בזה?
לכאורה הלכה פסוקה זה גמרא מפורשת עם דעת רוב הראשונים. חפץ חיים כדרכו בחפץ חיים, אומר לה, הוא חושש לחומרה גם לדעה השנייה, אבל אני באמת לא יודע איך מיישמים דבר כזה. אני לא יודע באמת איך מיישמים הלכה כזאת. זה פשוט נראה לי נוגד את כל כללי העולם. זה לא ייתכן.
אדם שפגע ביקר את הלב, סלחתי לו
כמה
פעמים.
אם
יכול להגיד
לו, לא סומך על הסליחה שלך? אבל מה לעשות? וכולנו ככה. וכולנו נכשלים. אם זה מגיע אצלו מזלזול בך, מופגן, אז תגיד לו, עד שהוא לא יעשה משהו חריג להוכיח שהוא יפסיק. אבל אם זה מכשולות טבעיות שהאדם באופן טבעי קורא לו עוד פעם ועוד פעם להיכשל, אז מה, תגיד, זוג שחי 60-70 שנה ביחד, הוא יכול להגיד שכל פעם שהוא נכשל זה לא יקרה עוד פעם? נורמלי, אנחנו בני אדם, וקורא לפעמים שטועים, וצריך לתת מרחב לשני. אדם שמבקש סליחה ומכיר בטעות שלו, ניתן לו את כל המרחב, אנחנו הראשונים לסלוח. אבל בתנאי שיהיה בעולם סדר, שאדם מכיר בזה. אדם שמזלזל, לא מגיע לו שום נכונות מצידנו. אם החלק הזה מוסכם עליכם, אפשר לגשת לחלק הלא, לחלק, לכעס הלא צודק. אבל אם אנחנו עדיין לא מוסכמים כאן, אז אין לנו איפה להמשיך.
למה התורה נכתבה אותנו שם בפסוקים?
יפה. עכשיו, טעינה ופריקה יכולה להיות שתי אפשרויות. או אפשרות אחת שמדובר, הגמרא אומרת, מעמידה הוא קינטה בסונה, שהכוונה היא שהוא רשע, הוא לא פגע באישית, אלא סונחה, הכוונה היא שאתה מחויב לסנות אותו, כי ראית בעד אחד, ראית שהוא עובר עבירה, עובר, יש בו דבר עבירה, ואתה יודע שהאיש הזה איש רשע בלבך, ואתה באמת היית חייב להתרחק ממנו ולא לעזור לאיש כזה. והתורה אומרת לעזור לו באופן כזה. כלומר, התורה מצווה שיהודי במצוקה, אפילו אם הוא חוטא, אבל התורה מצווה.
זה רק הכתוב?
מה?
זה רק הכתוב?
כן, לכאורה. אפשרות שנייה, זה מחלוקת סוגיות. מחלוקת סוגיות. זה גמרא בפסחים, מעמידה בהוקימתא כזאת. הגמרא במציאה מעמידה שצריך לחוף את יצרו, משמע שהוא כן, שהוא גן פגע בי אישית. ככה נראה בגמרא במציע, כי אחרת מה שייך להגיד שלחוף את יצרו יקדים את השונא לפני האוהב?
זה לא שהוא פגע בי, זה לחוף את יצרו, כי אם אני אתנגל לא לשמדות,
הוא גם כותב לחוף את יצרו, הוא מנסה, בסדר. אז שעת הגמרא הוא מדובר לחוף את יצרו, זה מתי שזה לוחץ לי. בסדר, אם נוח לך ליישב כך, עוד יותר טוב. על כל פנים אני רוצה להגיד הוקימתא יותר רחבה, גם בתנחום אני רואה שמדובר בשונא אישי. על כל פנים נראה לי שיש דברים שגם אדם שעשה לך עוול, מה קרה? הסתכסכת עם מישהו ויש לך לב מלא עליו, התנהג איתך שלא כעוגן ואתה בטוח שהוא עשה לך עוול, אבל אתה נוסע עכשיו במדבר יהודה והוא תקוע שם עם פנצ'ר. התורה אומרת, יש גבול במקרים חריגים כאלה, או לראות אותו תקוע באמצע הדרך עם חמור, זה עובר את כל הגבולות. יש דברים שחורגים מהגבולות.
איזה מישהו אחר שיגיע
כמה שדקות,
אני לא צריך לעשות
כלום? ייתכן, אבל זה צריך להיות, כן, לפי העניין, יכול להיות. מה? כן, אולי מצווה עוברת, אולי, הרי במקרים כאלה כל רגע הוא חשוב. בסדר, אתה מדבר תיאורטית בשאלה תיאורטית. אתה מדבר הרי שאלה למדנית נפקמינה. בפועל, זה כמעט ולא נוכל, אלא אם כן, תגיד לו, בכל אופן תגיד לו, צריך להגיד לו. עוד מעט יבוא מישהו, אז אני ממהר, תגיד לו איזה יפה, תצא בכבוד מהסיפור. אבל באמת יש מצבים שגם שנאה אישית שמישהו עשה לי עוול, יש לה כללים אחרים. למה? כי יהודי במצוקה, גם אם הוא איש שעובר על דבר השם ופוגע בך, אבל יש מתי ש, כמו שתגיד לי, תציל את הילד שלו מהנער אם הוא יתבע, מה הקשר? יש דברים, יש מצבים קשים שלא נמדדים בה, הם מעבר ליחסים היומיומיים בינינו.
איפה הסרב? איפה? עד כמה אני כן צריך
כל סרב,
עד כמה אני
זה? טוב, אתה שואל מה יהיה מדד? הוא נתקע בלי עגבנייה בארוחת ערב, האם גם זה נקרא, גם זה נקרא, תראה שור סונחה. שור
סונחה זה המינימום,
אין לו מה לאכול. מה? כן, יפה מאוד, אין לו מה לאכול.
אם התורה אומרת שור סונחה, זה המינימום.
מה?
התורה מציין דווקא את זה, זה כנזה מינימום.
זה לא מינימום, זה מצב מאוד מאוד קשה. הוא תקוע, הוא הולך לאבד את עצמו ואת ממונו, וכולל צער בעלי חיים, הכל שם ביחד.
עומד למות שם?
אם הוא לא יפרקו, בטח ודאי שהחמור בסוף ימות והסחורה תתקלקל והוא לא יכול להגיע, אני צריך להשאיר אותם ולחזור הביתה בלי כלום, אין מי שהוא לא יכול לפה ולשם, לא לפרוק ולא לטעון.
מה, אתה יכול להגיד שיזמין חילות?
בסדר,
זה
לא
המוצא האחרון שלו,
זה לא חמור, זו שאלה טובה. כן,
זה בטעינה מול פריקה, זה לא שהוא נבט מסכן החמור שאתה רגע קורס, אפילו אם החמור של החבר שלי קורס, אם הוא נעזור לו לטעון אותו, זה לא קשור לפנצ'ר, זה לא קשור פה שאני במדבר יהודה בשמש,
אלא
אני טוען אותו, הטוען קודם את פועל במצווה סומת,
אבל הוא זקוק לטעינה גם באופן חריג, גם הטעינה היא מאוד מאוד חשובה, הפריקה היא יותר קריטית, מצד הצער בעלי חיים אומרת הגמרא, אבל למעשה אם אין לו מי שיעזור לו לטעון, הוא גם לא יוכל לטעון לבד, צריך כנראה לטעון את החמור, מדובר במסע שצריך שניים, אם הוא יכול להסתדר לבד, שיסתדר לבד. אז זה עדפה, קדימה, כדי לחוף את יצרו, הקדים אפילו את הדבר הפחות דחוף, העיקר, בתנחום הכתוב, שברגע שאומנם הם אויבים, אבל תמיד כל שנאה היא מורכבת, וברגע שהוא יגיד לו, סחוב, תמשוך, תקשור, יגיעו לקרבה ויהיה פתח לרדת מהעץ ויגיעו עוד פעם. אלא אם כן נגיד שמתוך התנחום ממש מה שמדובר, לא באדם שעשה לי ממש, טוב, קשה להגיד וקימתות. בכל אופן, יש לנו כאן סוגיות מאוד חשובות שאפשר עוד להתבונן בהן, אבל חשוב שנתבונן בהן באופן בריא. ההנחת היסוד הראשונה שחדרה אלינו, כאילו הן בעולם שום מקום של כפדה, זה דבר לא בריא. זה דבר שלא. אם אני, נקבל עלינו את גזרת הכתוב, ומי שירצה להרחיב יבוא ויגיד לי, תשמע, אחרי שהתורה גילתה לי בפריקה וטעינה שכך, אז זה אומר שאתה צריך תמיד, בכל פעם שהוא מבקש ממך עזרה, לעזור לו גם מזה גווניה, אני אקבל עליי את הדין. אבל אני רוצה שנעשו את זה מתוך ויתור, ולא מתוך הבנה שאין לכם זכות כפדה.
למה
הרחץ התאמה?
לבנקיות. אני מסכים שום כפדה להיות על הבן הנביך.
קושיה, קושיה. אני לא, אין לי עכשיו תשובה בשבילך. אני לא רוצה לדחוק סתם דברים.
נקיות זה מעבר?
לא, נקיות זה מינימום. לא, זה ממש ממש אלמנטרי. כן.
אני מציג שלפני משהו עדירים, שאני לא מחויב, בכל זאת
עדיף
שאני אעשה את זה מתוך חסידות.
יפה.
אבל אם הרב אמר שזה שובר את
העולם, יפה. יפה מאוד. שאלה מאוד מאוד חשובה ויסודית. מה זה?
כן. אדם שכואב, הוא רואה את השני דברים. אחד, את העניין של למה הקדוש ברוך הוא עשה לי.
כן.
הדבר השני, זה למה אני כואב. זאת אומרת, מאיזו מידה זה נובע. סתם ככה.
או סתם אתה כואב. אתה כועס בגלל שהארנק שלך נגנב לך.
זה עדיין לא הסבר העמוק.
למה? מה הסבר העמוק?
הסבר העמוק, שאני חושב שאדם עושה לי משהו, אז אני כנראה מספיק משהו כדי להיפגע ממנו.
מה לעשות שזה נכון?
עכשיו, יש את המציאות שאדם צריך להראות כעס כדי להסיט בחזרת הממון, וגם כשהוא חושב שזה בסדר, ויש את העבודה הפנימית. העבודה הפנימית, א', זה שיש בורא עולם, יש...
זה שברא את העולם, חלק לך את כספך, והוא רוצה שתשמור עליו ותגן עליו.
השתדלות אני עושה, יש לי השתדלות,
השתדלות
אני עושה.
אז ככה אדם חש בריא, כמו שאני אגיד לך, אולי נגיע לתובנה כזאת שגם מקים אותנו לא נרגיש כאב. מה ההבדל? אולי נגיע לחסידות, לא מרגישים כאב, זה הכל דמיון, אין כאבים בעולם. מה? נו, ומה אומרת התורה?
אז הוא צריך להרגיש כאב, אבל על מה? על זה שהוא הסתלק.
יפה.
אבל לא על זה שהוא הלך.
אבל אם עומד מולך מישהו, אומרת התורה רוצח גואל אדם, שהוא דמו חם בקרבו והולך להקות את הרוצח, ברגע שיש בעל בחירה, אז אני לא מתאבל על משהו שנעשה לי בידי שמיים, על אני, על חוץ מהאבלות שלי, אני רודף אחרי הרוצח. למה לא נזהרת? למה אתה ככה מתנהג? חייב להגיד לכם, אתם לא מרגישים כמה שהרעיון, תרשו לי להגיד, שהגיע ממחוזות זרים, חדר אלינו באופן לא בריא, שמספרים לי סיפורים על אנשים, לא שאני בא, אני באמת תמיד, ליבי ליבי על אותו נהג מסכן שבאמת נפל לתוך המציאות הזאת, שחס ושלום על ידו, גלגלו כזו חובה על ידו. אבל הצורה המהירה הזאת שבני אדם כל כך ממהרים, שום דבר הכל משמיים ושום דבר ואני לא מקפיד ושום דבר, זה לא מגיע ממקום בריא. ואני אגיד לכם איפה אני ראיתי את זה. אני לא אגיד לכם סימנים, אבל אני הייתי מזועזע שבסוף ראיתי זה מחלחל לכל הכיוונים. כשזה מגיע ממקום בריא, ובאמת אדם יש לו באמת כאב גדול ואחריות עצומה, והוא תובע כמו שהתורה נותנת, מה הוא בסך הכל עשה? הוא לא בדק לפני שהוא חטב את העצים, מישהו בכלל היה מעלה בדעתו כזו תביעה עצומה שהתורה תובעת? הרי הוא חס ושלום, הוא בא להרוג את הילד שלי? בסך הכל הוא לא בדיוק בדק האם הקרדום תקין ב-100% ואולי חס ושלום תוך כדי העבודה ייפול. אם הוא בדק, יכול להיות שזה נקרא אונס. אני לא יודע, התורה מדברת ונשל הברזל, כנראה שזה דברים סבירים שהגיעו כנראה מאחריות. זה נקרא רוצח בשוגג, כוונה היא שיש כאן אחריות רק לא מכוונת אלא עקיפה, והתורה נותנת לגואל אדם זכות פשוט לטבוע, ואין כאן שום מידה רעה שליבו חם בקרבו. למה? כי התביעה היא מאוד עצומה. אתה באחריות שלך לקחת את חיי קרובי. ככה זו התמונה האמיתית. התורה נותנת, לוקחת אחריות של 100%. עכשיו, איפה אני ראיתי שהדבר לא בריא? שאני פגשתי, אני לא אגיד לכם שום סימנים שלא תבינו מדובר, אבל לפני תקופה מסוימת פגשתי מישהו שהיה בצד השני של התמונה. נהג פוגע, רחמנא ליצלן. הוא נסע ופגע בילד והרג אותו. שלא תדעו מצרות. אני ציפיתי לבוא לראות אדם שבור, מרוסק. ממשיך את החיים הלאה. אתם מבינים לאיפה השקר העולמי בסוף מגיע? זה לא רק שזה מגיע משהי צדקות. איך אומרת הגמרא במסכת יומא? שפיכות דמים ודזל. שפיכות דמים נעשתה זולה. אין לנו ערך של הדברים כי לקחנו את האחריות מבני אדם. התורה היא, מה? הוא לא, ציפיתי לבוא לנחם אותו, לשלוח אותו לפסיכולוג, לחשוב שבן אדם שבור ומרוסק, הרג ילד, הוא ראה אותו, אתה יודע מה זה לראות ילד הרוג בכביש? איזה זעזוע נורא.
הרב יודע אבל שהוא לא עבד על עצמו קשה.
אני יודע, כן, אני מכיר אותו מקרוב, כן. עוד פעם, תגידו שלא כולנו שווים, ואני לא יכול להיות שזה לא תמונה כוללת, אבל משהו מזה מחלחל אלינו. וגם לא ראיתי, לכם, לא ראיתי שהסביבה מסביבו, אני לא רוצה להגיד סימנים ולקחת את זה כזה, אבל לא הייתה כל כך מזוהזת. למה? אנחנו שומעים, חיים, זה, כלומר, למעשה, אנחנו מאבדים את חדות מידת האחריות. היינו צריכים באמת להגיד לו, אתה חייב גלות, אתה... הרב נבנצל שליטה, היה לו שיעור לפני שנים, זה כבר הפסיק, היה לו פעם, בתקופה מוקדמת, היה לו שיעור פעם בשנה, הוא היה עושה שיעור ברמב"ן לנהגים, לכל מי שמחזיק הגה. אתה מדבר איתם על חומרת חיי אדם, ומקריא להם כל פעם, זה תשובת רבי עקיבא איגר, שהוא נותן תיקון למישהו עם העגלה שלו, עם אדם. כל ימיו להתענות שני וחמישי עד סוף ימיו, ועוד שם כל מיני סיגופים ודברים נוראים. רצה לזעזע את ליבם להבין מה זה האחריות. אז אני אומר, גם מהצד השני זה משהו פה לא בריא, שעומדים הורים ואומרים שום דבר, הכל בסדר, מחבקים אותו, זה טעות. יש כאן אחריות נוראה. אחרי שנה נבוא לדבר, אני מוכן להתחיל זה ולראות אותך ולנסות לעזור לך לקבל סליחה ממך, אבל זה לא יכול להיות דברים כאלה שהכל הולך אצלנו, פשוט אימסנו את האחריות. זה מגיע ממקום לא בריא. מה? אבל יש אחריות, אבל זה ממסמס את חובת האחריות שהקדוש ברוך הוא מסר לנו.
זה אחריות לגמרי, אם לא יבער ויש, אלא יש תהיה בפנים.
מה זה קשור? יש לך, אבל קודם כל אני מביא לך פסוק מפורש, התורה לא הייתה מעצימה מידות רעות אם היה בזה שורש רע. זה שאדם בוערת בואש על הכאב שמישהו באחריות שלו, בבחירה החופשית שלו, בזלזול שלו, הרג את הקרוב שלו, התורה נותנת לו את מלוא המרחב. ולפי רבי יוסי יגיד אפילו מצווה על גואל אדם, לא רק רשות אלא מצווה. הדבר הזה צריך, אנחנו לא מרגישים שרעיונות מוטעים חלחלו עלינו והמיסו בקרבנו את תפיסת האחריות האבסולוטית שיש לבני אדם בעולם.
זה
כאב, 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 לא כעס, זה כעס שנקרא כאב. יפה, מה זה גאולה אדם? אנחנו ערבים? גאולה אדם, זה הכוונה היא כאב, דרישה, תביעה. אני תובע ממך. כמו שיש ברשות ביד ביידין לתבוע את אדם הרוצח, יש לגואל אדם זכות תביעה על העוול שעשית לי. והוא עשה את העוול, אל תגיד הקדוש ברוך הוא עשה, אל תגיד הכל משמיים, תגיד אתה רוצח. אתה רוצח בשגגה, אבל אתה רוצח, רוצח בשגגה. תשמעו את ההגדרה של התורה, רוצח בשגגה. המילה המפחידה שנקראת רוצח ניתנת לאדם שפגע.
לכן הרב מקבל את הסיפור על החפץ חיים, על
ודאי שלא. כן, נשאר אחד נשמר, כן.
נגיד, כמו בין מה שאמרת, זה קורא לחפץ חיים.
נו.
יש בזה, יש בזה, הרב חילק שתי דברים, בסור מרב זה טוב, יש בזה מידת חסידות?
לא, לא. אני אומר, אין בזה מידת חסידות. אני אומר עוד פעם, לפרנס את הרשע בעולם אין מידת חסידות. אני רוצה לענות תשובה לשאלה שלך, חנן, שהוא שואל, אני רוצה להתייחס לזה, מתי יש את המקום הזה שנקרא מעביר על מידותיו? מה חזל? שימו לב לשון חזל, כמה כל מילה מדוקדקת בדבריהם. מעביר על מידותיו, הכוונה היא מידת הדין בידך, הוא מעביר על המידה. למה להעביר על המידה? אם יש מידת הדין, לשמור על מידת הדין, תיקונו של עולם, למה להעביר על המידה? אז ברור דבר אחד כשמש, שהחסיד מעביר על המידה רק מתי שיש סיבה להעביר על המידה. סתם להעביר על המידה, אז בואו נגיד, לפי מידת חסידות לא צריך בתי דינים בישראל, אדם יגזול, יחמוס, יעשה הכל, יגיד לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מחו לך, ונגדיל את הרשע ונפרנס, ולא יהיה שום דבר, לא משטרה, לא בית דין, לא שום דבר. שופטים ושוטרים זה רק מצווה לאנשים פשוטים שעוד לא עמדו על סוד הוויתור, אבל קפדנים כאלה, אנשים רעי לב, אבל מי מצוות הממנות שופטים ושוטרים? אנשים מתוקנים לא צריך שופטים ושוטרים. אני לא אשכח את זה, אני פעם הייתי בצעירותי, שבזוג צעיר, היינו עדיין זוג צעיר, נכנסנו לדירה שלנו החדשה בזכור בקצה ירושלים, זה היה מקום אחר, כבר ברוך השם, זה כירושלים מתרחבה. אז הקבלן השאיר אותנו את הדירה וזה, ובלי חשמל, בלי מים, בלי זה, בקיצור. אז היה שם רעש גדול בין כל התושבים וזה, אני הצעתי, אמרתי, בוא נלך לדין תורה. טוב, רצו להזמין את התקשורת, אמרתי, קודם כל יש דין תורה בעולם, נלך. הזמנו דין תורה, והקבלן הגיע, מסתכל עליי כמו אויב, הוא ידע שאני יזמתי את זה. אמרתי לו, מה אתה רוצה? סך הכל עשיתי מה שהתורה אומרת, נלך, נשמע את הדיינים, הוא שאתה צודק, אתה צודק, אנחנו צודקים. מה אתה נבעל? אתה מעדיש תקשורת תבוא, מה אתה רוצה? כל כך העולם מתהפך, שדין תורה הופך כבר להיות צינה. דין תורה, כמו ששואלים שאלה בהלכות שבת, הולכים לשאול, רק ההבדל הוא שפה באים צריכים שניים לבוא, ופה אחד, כי פה שמוע בין אחיכם, כי אי אפשר להעמיד את השאלה בלי שהשני יחדד אותה מנגד, ויגיד הצד שלו, כל אחד רואה את השאלה האחרת, אבל חוץ מזה זו שאלת חכם. למה נבלים? דין תורה? לא, דין תורה זה חורבן העולם, אנחנו רבים, אנחנו שונים. לא, זה ממש טעות, כן.
הפעם בין המציאות שלנו לדבר עליה והשאלות, ויש פעם מסוים, כי הרב מדבר על שלב מסוים שכבר אני שולט על הכעס שלי, והציג פה מדבר מצד שזאת המציאות, שבדרך כשבדם כועס אז הכעס משתלט.
אבל בשביל זה אנחנו עושים עכשיו את הישיבה הזו.
לא דיברנו על זה.
רגע,
יש שלב שכשאני עכשיו חדמתי את המכה, זה מה שרמושה
באותו שלב שדמך חם בקרבך, נו, ואז מה קרה?
קודם כל אני מדבר על גואל אדם, הרב אמר זה אפילו מצווה, היא גופה, אם זה מצווה משהו שאני צריך להתכוון, אם אני בן איש חי נגד אפילו צריך להגיד לשם מיחוד,
כן, נכון,
על משהו שזה לא משהו דמי, זה התפרצות זעם של זה משהו.
התורה מתארת את זה? לא, לא, התורה מתארת כי יחם לבבו. לב זה באמת הכי דבר סופר נורמלי. אדם שלא חם לו הלב שמישהו מכה אותו, הוא אדם לא בריא.
חם לו הלב, אבל
חם לו הלב.
יש פער בין מה שקורה אצלי לבין מה שאני משדר.
אני לא יכול
לתת, כי אם לא, זה כבר, אני לא משתלט על הכעס, והכעס הוא שולט עליי. אז אם אני משתלט על הצד הזה, אז אני יכול באמת לעשות את הדברים הנכונים. יש לי מידה, אני לא חסר בפורציות.
להשתלט על הכעס, פירוש הדבר להשליט את השכל על החיים. כל עוד שאתה פועל מכוחות השכל, אתה במצב מצוין. אם תמצא את עצמך שאתה כבר פועל בלי שכל, לכן נעשה את הבדיקה איתנו יחד, לראות מתי זה שכלי, מתי לא שכלי, אז, ומרוב, אתה תראה שכמה שתעלה כמה דוגמאות ותראה את ההבדלים, אתה תראה לאט לאט, אתה תראה שהחיים שלך נשלטים יותר ויותר תחת השכל, ולא תגיע למקום. במקרה הזה התורה מתארת את הדבר הכי פשוט, יש כאן צורה בדיוק כמו שהאדם מקים אותו, והתגובות שלו הן בריאות ונורמליות. ככה התורה לא בדיוק לך, רגע, שאתה מחזיר מכה למי שמכה אותך, זה מהשכל או מהלב? תמדוד, תביא איזשהו מדד, איזשהו סמוגרף כזה, אין דבר כזה.
אם אפשר לקבל מכה,
כן,
אני מקבל מכה, ואני עכשיו אני כועס,
אתה כואב,
אני כואב התגובה הראשונה שלי, מסתובב, אני רואה שמי שנתן את המכה הוא חולה נפש.
נו, ואז מה?
אז מה, אז ברור שהתגובה תהיה אחרת, ובין אם אני רואה את הרב הראשי שנותן לי מכה. ברור,
בן אדם
ברור, נכון?
תפרש, אתה שואל שאלה טובה, אז אולי תעניין על זה, אתה תגיד, נסה להסביר למה, נסה להסביר למה.
עברתי את הרגע שהכעס שולט עליי.
לא, אני אסביר לך, המשנה אומרת במסכת בבא קמא, הכל לפי המבייש והמתבייש. אדם לא מתבייש ממי שאין בו ערך כבוד. הוא לא צד, הוא לא, זה כמו שילד תלך, ילד יצעק לך איזה שהוא דבר, אני יודע, מגנאי, לא תשמע את זה אפילו. אבל אדם, שכן שלך, למה אתה אומר לי ככה? אתה מרגיש שהוא מחק לך את באמת המציאות שלך. הכאב נמדד לפי המבייש המתבייש. אבל באמת אני חושב שכשיש כאב אי אפשר לחיות בכאילו. כן,
אז אתה כן פועל לפי הלב, לא? אם אתה
לב שנשלט תחת שכל, הכאב מורגש בלב, כמו שהכאב הפיזי מורגש בעצבים, אבל המדידה, האם הכאב הוא כאב אמיתי או כאב לא אמיתי, את זה מודדים לפי כלי שכל.
אבל כאילו הרב אומר שכשאדם כועס, הוא לא אומר עכשיו מה זה מגיע, הוא כועס.
עוד פעם, מרגע שזה מוצדק, כשמישהו עושה לך עוול, אז הכעס, אנחנו כעת עושים את הבדיקה. אנחנו חושבים עכשיו, בזמן שיהיה לך זמן לחשוב, זה קצת לפעמים מאוחר מדי. אם אתה תבוא מוכן, אתה תראה שזה ישפיע לך על סדרי החיים. כדאי שנעלה כמה וכמה דוגמאות, ואתם תראו שנקבל פרופורציה מאוד מאוד חדה ובהירה בין מקומות נכונים ללא נכונים. כן.
מה עם הרמב״ם שם אומר לא לכעוס בכלל? לחצה השני.
אז אני אומר, הרמב״ם דיבר על כעס רע, הוא לא דיבר על כעס בריא. להגיד לא לכעוס כלום זה כמו להגיד לא לכאוב כלום. אני אומר, אני שומע, אני רואה אישה יולדת, צועקת, אומר לה, מה את צועקת? כי כואב לי. מה אתה אומר לי, מה אני צועקת? אבל יש נשים שלא צועקות, כי הן יודעות לבלוע את הכאב באופן אחר, כל אחת עם האופי שלה. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד אל תכאב, אין דבר כזה, נכון? אי אפשר להגיד אל תכאב, שגיד אל תצטער, אל תיפגע, אל תרגיש שגנבו לך כסף. אין כאלו מילים. זה אנטי תורני, אנטי מציאותי ממילא. אם זה אנטי דרך ארץ, זה אנטי תורה.
מה פירוש
כעשרה? נתחיל, בוא ניקח דוגמה אחת ומזה אנחנו נקיש.
הרב, יש סיפור בגמרא. למה הרב מתכוון שיש סיבה שאנחנו כן מניפה לנביא עמודותינו
ולעשה לפנים משורת הדין? רגע, אז אני אתן דוגמה, נשלים את השאלה של חנן. תן דוגמה, מתי אדם צריך להיות לפנים משורת הדין? מתי זה מעביר על מידותיו? אני אתן לכם דוגמה שלי, ואתם תמצאו דוגמאות נוספות. אני שכן בבניין עשה לי עוול מוחלט. קמתי בבוקר ואני רואה שהוא הוציא מרפסת בי רשותי, מחסה לי את כל האור, וברור שעל פי ההלכה שאלתי רב והכל ברור לי כשמש שהוא גוזל, לא ביקש רשות ולא זה. טוב, עכשיו אני אומר לאשתי, תראי, יש לנו שתי אפשרויות, ללכת עכשיו, ללכת לפתוח פה במלחמה, במאבק משפטי וכדומה, אבל בואי נחשוב מה הולך להיות התוצאה מהדברים. הוא לא יושב בשקט, אני מכיר את הבחורצ'י כזה, הוא הולך עכשיו לנהל פה מלחמה, ויהיה פה מלחמת עולם בבניין למשך כמה שנים הקרובות, עד שהתהליכים יגמרו, ואז בקושי. או שנעבור דירה, נמכור אותה, או שפשוט שווה, הערך הגדול, שהחילול השם הגדול שיווצר פה בסיפור, שווה לי להחליט, אני משלם את המחיר הזה בשביל זה. יכול להיות שכן, אתה צודק, אתה צודק, וזה השיקול של החסיד. לחסיד, הרי תבין, גם אדם שהוא לא חסיד עושה שיקולים כלכליים והוא אומר לא שווה ללכת למשפט כי לשלם לעורכי דין יעלה לי יותר. יש שיקולים, החסיד יש לו שיקולים נעלים, ואצלו לשלם שווה לו לשלם משל זה. אי אפשר לפתור את כל הרשע, אל תשכח, אנחנו לא יכולים, לא כל הרשע בעולם תחת ידינו, תמיד עוד יהיו רשעים, אנחנו לא יכולים להשתלט. אתה צריך להביא במכל השיקולים שלך גם את זה.
למה לא? למה לא בעצם?
מה?
למה לא
ללחם? כי הפסד יהיה גדול על הרווח. אני אומר לך, הפסד יהיה גדול. אצל אדם פשוט ההפסד נמדד בכסף, אצל חסיד בעניין של קידוש השם וחילול השם.
למה חילול השם?
שאלה תיאורטית. אני אומר לך שבמקרה הזה ההפסד יהיה גדול על הרווח. אז אדם כזה שמבטר על זכויותיו בשביל כבוד השם, זה נקרא המעביר על מידותיו. שנייה אחת, רק הוא היה קודם, שנייה אחת, כן.
יש אדם שעושה לי תקופה ארוכה בלגן.
כן.
שביליתי
אחרי כמה זמן שבאדם הזה קונץ. אני אומר את עצמי המון, אני מתפלל עליו או לא. אם אני מתפלל עליו, הוא גדול. אם אני מתפלל עליו, זה לא נורמלי במידות שלי, או שאני... אתה בטוח שהדיאגנוזה שלך נכונה? שהוא באמת חולה? אולי הוא חולה במידות רעות?
גם, בוודאי.
הוא שואל אם הוא נהיה חולה, צריך
להתפלל
עליו. מה? זה מחלה סלב במוח.
ולכן מה? לכן מותר? אז בלי קשר, אבל לא התכוונת שהמחלה שלו גורמת לו להתנהג אליך כך?
לא, 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 הוא בלי קשר חולה.
שאלה טובה. אז אני חושב שהלב שלי אומר לי שכמו שאמרנו על פורק ושונא, יש דברים שעם כל מה שאדם עושה לי עוול, אבל אני לא מאחל לו שימות. יש גבול לכל דבר, יש מידתיות. על מחבלים אנחנו מאחלים להם שימותו, על מינים והפיקורסים אנחנו מבקשים שלא יהיה להם תקווה, אבל מי שפוגע בממון שלי, אז בסדר. אז יש מידתיות.
זה לא עיוות במידות.
זה לא עיוות, לא.
מה, מי קובע את הגבולות?
תראה, שכה לא חושב.
כן.
מה שלא, מה נשאר את זה לגבי הדוגמה?
כן.
איך זה מותר?
איך מותר לוותר לו? אני, למה, 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 למה בשביל כסף אתה מרשה לי לעשות שיקולים ובשביל כבוד שמיים לא?
כי במשל במקרה שדניאל אמר, יש פה באמת, יש פה שיקול מאחורה ש...
אתה צודק, אבל זה השיקול שלי. אני אומר לך, שווה לי לוותר על מרפסת בשביל כל התוצאות האיומות שיקרו כאן. זה דברים שקורים יום יום. מה? תגיד, תבדוק, תבדוק, רק אל תעשה את זה מתפיסה לא יהודית. אל תגיד כי הכל משמיים, את זה אל תגיד. אם את זה אתה לא אומר, הכל בסדר, תעשה שיקולים.
אבל יש סיפור בגמרא על המורה אחד ששלח למישהו כאילו תור מבזה, כאילו קרא לו אונה חברי משהו כזה, ואז הוא החזיר לו גם מכתב, קרא לו ענן ענן, קראו לו רב ענן, כאילו ביזה אותו חזרה. לא, אז רואים כאילו שלא שתק על ביזיון.
צריך לבדוק לגוף הדברים, אבל ודאי שהעיקרון הוא כזה, כן?
הרב מקודם אמרת שתזכיר לי, יש הגמרא מפורסמת ברכות, אם אני לא טועה, עם רבי מאיר בורר, ואיתם חתם מן הארץ, שם משהו של רבי מאיר, הוא לא היה שלם עם עצמו, אז איך הוא ביטל לבריונים?
מה, תחדד את השאלה, מה קשה לך?
ששם משמע שהיה ביטור.
עוד פעם, בריונים הם היו במצב, בריונים שהם אי אפשר לדבר איתם. הרש"י אומר פריצים, הכוונה היא אנשים בעלי עבירה שהם לא סופרים אף אחד, שהוא סבל מהם, ציירו אותו. שכנים רעים, יש לך בבניין שכנים, מדליקים את ה... עד מאוחר, מה תעשה? אז הוא הבין שבמצב הזה התיקון היחיד שיש לי זה למסור דינו לשמיים. קלם, אז ברוריה אומרת לו, לא, איתם הוא חטאים ולא חוטאים. שימו לב, אבל זה הכל דווקא בבריונה, אין בריונה. אבל אם זה אנשים באמת, אני אומר את זה כערת אגב, לא ענייננו, אם זה אנשים, אנחנו מתפלים למלשינים על תהי תקווה. תלוי אם זה מינים ואפיקורסים, או שזה בריונים. שם אנחנו כבר לא אומרים חטאים ולא חוטאים. שם אנחנו אומרים לך שהם יכלו.
מה זה המינים וה... מה זה המינים והפיקורסים?
היום, לא יודע, עוד שאלה. אי אפשר עכשיו לחלוש על הכל. אבל רק לדעת שהתפילה שלנו היא רצינית, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מי זה המין והפיקורס שראוי לקבל את התפילה שלי. אבל מי שיבוא ויגיד שמסחירת המלך זו מצווה לא רלוונטית, אז הוא ודאי מפר תורה. לא.
שיבר למפרע ש...
יש מישהו שנכנס לתוך ה... אז באמצע בית שני תקנו על זה, אז זה גם היום מסתבר שזה רלוונטי. אני לא אמור לדעת על מי זה חל בדיוק, אבל יש לי כאב גדול שיש כזה רשע בעולם, ומי שהוא באמת ראוי לשאת אותו, אז אני מתפלל עליו שהוא יחלה בלי ויתורים. כן, שאלה יפה. אז בוא, אני רוצה לך שאלה. נשאלת פה שאלה יפה. דוד שאומר ליואב, לאבישי, אומר לו אלוקים, אלוקים אמר לו כלל, זה נשמע כאילו קצת אמירה שככה היא נשמעת כמו ההפך ממה שאנחנו אומרים, נכון? זה נשמע כאילו, נו, הכל משמיים. אבל האם זה, אם באמת דוד כזה חסיד, כמו שאתם מתארים אותו, חסיד במרכאות, לא חסיד, אני חושב, חסיד אמיתי.
בצבא.
חסיד במרכאות, למה בצבא שלו הוא כל כך, וזה מה שהוא זוכר אחרי שנים, אל תשכח, אל תנקהו, כי איש חכם אתה. בסדר, כל משמיים. התשובה היא, אלוקים אמר לו כלל, זה לא הכוונה, אלוקים שלח אותו לכלל, אלוקים לא שולח אנשים לכלל. אלוקים מקסימום מאפשר לו לקלל, כי אני עכשיו רדוף, אני עכשיו בסבל ואיסורים, אני לא ארוויח כלום, אני אוריד לו את הראש, יבוא על האיסורים מכיוון אחר. בוא נטפל בעניינים, נחזור הביתה, נטפל בזה. עכשיו זה לא הזמן, אל תעזרו לי, זה לא עכשיו צורת הטיפול, אני עכשיו רדוף. זה מה שדוד המלך מתכוון להגיד, אבל הוא לא מתכוון חלילה להסיר את האחריות משימי בן גרה.
זה מבחינה אסטרטגית, כמו שהרב אמר לגבי מרפסת, שהוא...
נו.
לא, אני אומר, אז דוד החליט שעכשיו זה פחות, לא עדיף לעשות זה עכשיו.
פה זה לא כל כך, לא כל כך מדויק, בגלל שסוף כל סוף אתה, במציאות שהוא היה בה, זה לא היה משיקול לכאורה דומה לשיקולים האלו. הוא הרדוף, הוא לא היה במקום של חוזק, של שיקול מה יצא כבוד שמיים יותר. כי אתה מעביר מסיבה, לא מאי סיבה, לא מחולשה אלא מחוזק. מי שמעביר על המידות מחולשה הוא לא חסיד, מי שמעביר על המידות מחוזק הוא חסיד. מה?
אם אני אבוא ואני
אחד, אבל תראה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כללים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם אל תשתמש בזכויותיך. אדם, אתה לא יכול, לא כל אדם יש לו מרחב הסתכלות רחב. אדם בסך הכל שהלך לדין תורה וטבע את השכן שלו, אתה יודע מה שקורה לפעמים, צערנו, אתה יודע כמה, איך זה נראה, איזו שנאה מתפתחת מזו, שנים אנשים לא מדברים בגלל תביעה ממונית, וזה לא מתחיל, זה אחרי זה כל המעגל של הקרובים והידידים, וכל, אתן לכם דוגמה, ירושה שלא נדע, כל אדם בישראל צריך מצוות עשה דאורייתא, אני אומר להתכונן למאה ועשרים של אותם אנשים שהוא יירש אותם. זה אחד מהפצצות זמן הכי מסוכנות שיש לעם ישראל. מגיע ירושה, משפחות מתפרקות לרסיסים. למה? על איזה תכשיט אחד שאולי על כל זה דברים איומים. ממש קורים. אדם צריך לשאול את עצמו, מראש להכין את עצמו ולהגיד, תגיד לי, תקבל עוד 10,000 שקל, פחות, שווה בשביל זה להחריב משפחה. אני מראש אומר, מה שאני אקבל זהו. אדם, אבל אתה יכול לתבוע את זה מכל בן אדם? שים הולכים מלחמות עולם. זה, מה? כן, הסתכלות רחבה, לראות ערכים. נורמלי, נורמלי. אדם עומד על שלו, הוא אומר, אני רואה, עושים לי פה עוול. בכל משפחה תמיד יהיה אחד שכבר ייקח את אבא הזקן וייקח את הזכות חתימה אצלו. והתחילו מיד כולם לחשוד בו שהוא מעביר לחשבונות שלו כסף. זה פשוט עובד כמו ככה, זה עובד להיות מוכנים. אז
אבל איפה התאפקות?
התאפק מתי שצריך להתאפק.
מה למתי שצריך?
סתם להתאפק? יש כזה ערך להתאפק?
אדם שולח על עצמו.
מתי שצריך מתאפקים, מתי שלא אז לא, תלוי. מה זה להתאפק? תפעל תחת שליטת השכל, זה נקרא גבול התאפקות אדיר. אז בואו נראה, אנחנו בינתיים מדברים רק מתי כן, אז אין לכם פרופורציות מתי לא. צריכים להספיק לדבר פעם אחת על מתי לא. בינתיים נשמע לכם שכל היום לחוס, ככה אדם הולך כעסן.
מה זה הרב חסידות של פלישה שהרב אמר? שאדם ככה
שומע, אין לי זכות תביעה בכלל, מי אני ומה אני, אפר ואפר. מה? יפה, מידתי, יפה מאוד. נסעתי עכשיו ברכבת הקלה ומישהו דרך לי על הרגל, מהצפיפות דרך לי על הרגל, דם מועד לעולם. אני מתחיל להתנפל עליו בצעקות וגידופים, שכחת את המשנה של אדם מועד לעולם, ככה מתנהג אדם. אתה יכול להגיד לו, שמת לב איך אתה הולך? בסדר, מספיק, די ועותר בשביל דבר כזה מידתי. שיקול דעת, קיבלנו שיקול דעת, אנחנו פועלים, אין מערכת בעולם בלי שיקול דעת. מה? ממה הוא נפגע? שאמרתי לו, אדוני, תלך בזהירות? אלא אז יש לנו, אני יכול לתת לך דוגמאות מאנשים שלא מדברים עם השני כי נדמה להם שהבוקר במדרגות השכן לא חייך אליהם במלוא החיוך. אין גבול. אז אנחנו צריכים לקלוט את החיים בצורה בריאה. יש אנשים נורא נורא פגיעים שהבעיה היא שלהם. אתה צריך, אם אתה עובד לפי כללים ברורים, אתה יודע מתי אתה אומר זו בעיה שלו אם הוא נפגע, מתי אתה אומר זו בעיה שלי אם פגעתי. יש כללים, אתה לאט לאט לומדים את כללי, זה כללי דרך ארץ, דרכו של עולם, יש דעת בני אדם, יש כללים. הקדוש ברוך הוא שמח עלינו את כללי התורה, הוא נתן לנו דקדוקי ופרטותיה מסיני, אבל כללי דרך ארץ הוא שמח על החושים הבריאים שלנו. אז בואו ננסה לקחת דוגמה יותר מציאותית. מתי צריך לסיים, נועם? אתה מאוחר? כי התחלנו מאוחר, זה מאוחר, בסדר כבר צריך. מה? ברשות כולם, בסדר? עוד כמה דקות בלבד. רק נסיים בדוגמה אחת שהיא תהיה מוסכמת על כולם, שהיא כעס שהוא באמת לא לגיטימי. אני מתקשר למישהו, כמובן שתמיד התסכול יהיה כמה שהאדם יהיה יותר קרוב אליי, והוא לא עונה לי. מכירים את זה? בדרך כלל זה עם חבר, אין כל כך ציפייה כל כך גדולה. אבל אם זו אשתי, ואני צריך עכשיו, אני נמצא בחנות, ואני צריך עכשיו לקבל מידע, ועכשיו אני צריך את תעודת זהות, ועכשיו זה, ואני עכשיו בלחץ, ואין תשובה. מאוד מכעיס. מאוד מתסכל. אני צריך עכשיו, הרגע אני צריך מידע ואני צריך עכשיו. אז אם זה שכן, מילא כנראה עסוק וטרוד, אבל אם זה אשתי, מה? אז לא יכול להיות שמשהו פה לא ימלא את הציפיות שלי מיד.
זה לא לגיטימי?
מה?
זה לא לגיטימי?
עדיין שלא. מה נחשוב, תגידו אתם, עושה שאתם תכריעו. לא, אני אחריע, אתם תכריעו.
למה? אם היא יודעת שאני צריך לקשר אליו, היא לא נדעת.
למה היא לא עונה? אתה יודע מה? היא רצתה חופש, היא רצתה קצת על שקט. היא רצתה קצת בוקר שקט מטלפונים. מה קרה? היא התחייבה לי להיות זמינה לי 24 שעות. מה קרה? למה אנחנו כל כך מתוחים ורוצים כאן ועכשיו? יש מצבים מתסכלים. יש מצבים שמה שרוצים לא מקבלים.
היא אומרת, נגיד, היא זמינה בחמש דקות הקרובות, אני צריך...
אם היא הסכימה והיא קיבלה עליה, אז יש כאן מקום, יש כאן מקום. לשאלה, דיברנו, בסדר, נדברר. גם זה צריך לתת איזשהו מרחב זכות שימוע, כמו שנקרא. אבל מותר לך להיות מתוסכל, מותר לך להיות, לשאול אפילו, אולי אפילו קצת... לתבוע, כן, לתבוע, לקבל תשובה. אם התשובה לא מספקת, מותר לך גם להגיד תוכחה, להגיד הייתי בלחץ ודיברנו על זה, אני מבקש פעם הבאה שזה לא יקרה. בסדר, מותר לאדם להגיד את הכאב שלו. אבל המקום הזה שאנחנו חיים בהרגשה, ואני, כל אחד יעיד על עצמו, המקום הזה שהטלפון לא משיב מיד, מיד התגובה הטבעית, תסכול של שהוא באמת לא צודק. אין לזה שום כיסוי. מה?
אני מסננת אותו.
בסדר, עוד פעם, הדבר הזה לא אמור להיות. אם הם עכשיו אם החליטו להיפרד, אז זה הכי טבעי שזה יקרה. אבל אם הם לא החליטו להיפרד, אין סיבה שזה יקרה דבר כזה. אז למה, מאיפה האדם מפתח כאילו ציפיות? כן,
עכשיו מה, אז איך צריך, אסור לחוז בכלל?
אם אנחנו נלבן את הדברים בצורה כזאת שהשכל לאט לאט, קודם כל המסילת ישרים אומר הלוואי שנגיע בשלב ראשון למצב שהוא אומר שבאותו רגע שזה עולה, באותו רגע השכל חוזר לשלוט. בסוף הוא מצפה מאיתנו שנגיע למצב שאפילו ההתעוררות תתבטל, כי זה עדיין מראה על שמץ רוע שקיים בנו, שאני בעצם, מה באמת, דיברנו על זה, בזה נסיים להיום, מה באמת נמצא, מה התרגום של התסכול הזה? אתם יודעים מה התרגום? כמו שאמרנו, אנחנו באמת רואים את עצמנו במרכז, והעולם צריך לשרת אותנו ולמלא את חפצנו כל רגע נתון. אנחנו, אני המרכז. אין לי, אני לא אתן, כן, כעסים רעים, כעסים רעים, כעסים רעים. כלפי כעס צודק אמרנו, אני באמת המרכז של זכויותיי, לא יותר מזה, אבל הזכויות שלי אל תפגעו בי.
אבל מהפרזה של הזכויות, תמיד.
לא, לא, זו לא הפרזה של זכויות. זה או נכון או לא נכון, זו לא הפרזה. זה או נכון או לא נכון, אין כאן שתי אפשרויות. הכסף שלי הוא שלי, הכבוד שלי הוא שלי, אבל גם לשני יש כסף, גם לשני יש כבוד, וגם לא מותר, מותר.
שאלה כמה אתה מחשיב את הכבוד שלך, כי רוב האנשים, באמת אני אומר, הם לא ענבתנים, הם קצת חושבים שהכבוד שלהם קצת יותר גדול.
לא יותר גדול, בדיוק. אז בואו נדבר על הכללים המוחלטים. הכבוד שלך הוא באמת שלך, אל תיתן לאף אחד לקחת אותו, אבל באותה מידה תן לשני גם את הכבוד שלו. ואם לא ענה לך בטלפון מיד, אז מותר לך לתת לו את המרחב שלו, הוא לא חייב לענות לך בכל רגע שאתה מתקשר. וזה הדבר, זה השכל הישר, ומותר להנמיך ציפיות מראש ולא להגיע למצב כזה של לפתח ציפייה שקרית כזאת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.